עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא. נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו במסכת פאה בדף ח', בעיצומה של הלכה ד', פרק אלו דברים, פרק ראשון. להזכירכם, מסכת פאה, זה מסכת שנייה בסדר זרעים, מסכת שאין עליה תלמוד בבלי, וזה הזמן לכולנו להגדיל את החבורה הקדושה, הנדירה והכל כך ייחודית, שזוכה להחזיק את העולם כולו, וללמוד תלמוד ירושלמי מדי יום ביומו. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתם התאורה של דוד בן סעדה ושמעון בן סעדה, תהיה נשמתם צורה בצור החיים, ולפועתו השלמה והמהירה, ולהמשך בריאותו האיתנה של נתן בן רחל, שברוך השם, עד עד חוזר לאיתנו, בזכות התפילות הבוקעות מן הלב שלכם ולימוד הירושלמי הקדוש. אנחנו ממשיכים בעיצומה של הסוגיה. הגמרא כאן מנסה ומביאה מקור אחר לדינים שהוזכרו במשנה. המשנה הביאה את דיני פאה, ממה מפרישים פאה ומה הקריטריונים לחיוב פאה. אומר הירושלמי, ואי דבי נשמינה מנחה, יש שרוצה להביא ראיה מהמקור הבא לכך שמצוות פאה חלה בכל הסוגים ובכל המינים שהביאה המשנה. נאמר בתורה, כי תבצור כרמך לא תעולל אחריך. הפסוק הזה מלמד אותנו שיש חיוב להניח פאה גם מכרם ענבים. ובפשוטו של פסוק, לכאורה הפסוק עוסק במצוות עוללות בכרם. מצוות עוללות זה אומר שאדם חייב להניח לעניים משקולות ענבים שלא צמחו כל צורכן. אבל מכיוון שכבר התורה כתבה בויקרא י' פסוק י' את מצוות עוללות, אם כן מדוע התורה חזרה על זה שוב בדברים כ"ד פסוק א'? אלא כאן באה התורה לחדש, אם אינו עניין לעוללות תנה עניין לפאה. מכאן אמרנו שיש מצווה להניח פאה גם מכרם ענבים. שואלת הגמרא, מה את שמה מנה? כיצד למדנו מפסוק זה דין פאה? מתרץ הירושלמי, אמר רבי יונה, לא תדקדק, כלומר התורה כתבה כי תבצור כרמך לא תעולל אחריך. מהו לא תעולל? כלומר התורה אומרת לנו שכאשר אתה בוצר את הכרם, אל תדקדק לבצור את כל ענבי הכרם, אלא תניח מעט ענבים למצוות פאה. זה נקרא לא תעולל אחריך. אל תדקדק לקטוף, לבצור, לתלוש את כל הענבים, אלא תזכור שיש עניים ותשאיר להם. כמה דתימה, כפי שנאמר באיכה, פרק א', פסוק כ"ב, ומכאן הירושלמי רוצה ללמוד איך המילה תעולל מלמדת על פאה. נאמר שם הפסוק באיכה, תבוא כל רעתם לפניך, ועולל למו, כאשר עוללת לי על כל פשעי. כלומר, עם ישראל מבקש מריבונו של עולם, שים לב, תראה כמה הגויים דקדקו להעניש אותנו, כמה הם דקדקו להתעלל ולהתאכזר לנו, ככה תדקדק איתם. רואים מכאן שהמילה תעולל זה מלשון לדקדק. אם כן, הפסוק המופיע בדברים כ"ד, כי תבצור כרמך לא תעולל אחריך, פירושו של פסוק, אל תדקדק לבצור את כל הענבים, אלא זכור שיש עניים ואשאר להם פאה. אם כן, מכאן יש ללמוד שמצוות פאה נוהגת גם בכרם ענבים. אם כן, זה המקור לכך שכל הקריטריונים שהביאה המשנה, שהקריטריונים הללו נוהגים גם בענבים, אם כן יוצא שגם יתר האילנות, הזרעים והצמחים, העונים לכללים שהביאה המשנה, הרי אף הם כולם חייבים במצוות פאה. מקור נוסף מביאה ירושלמי, נאמר בתורה בדברים כ"ד, פסוק כ', הפסוק הקודם לכי תבצור כרמך, אמר התורה כי תחבוט זדך לא תפאר אחריך. ופירושו של פסוק באופן הפשוט ביותר, אומרת התורה, כאשר אתה מלקט את הזתים, אל לא תפאר אחריך, אל תיקח את התפארת של האילן. כפי שמצינו שהמילה תפאר בשמות למתת זה פערי המגבעות, תפארת המגבעות, גם כאן, אל תיקח את תפארתו של האילן. מכאן יש ללמוד על חיוב פאה באילן הזית, כלומר, תשייר פאה לעניים. שואלת הגמרא, מה את שמה מנה? איך לומדים מהמילה תפאר לתפארתו של אילן שזהו הפאה? עונה הירושלמי, דבר זה נלמד, אמר רבי יונה, מהפסוק המופיע בויקרא י"ט, פסוק כ"ז, לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקנך. כלומר, התורה מלמדת אותנו שאם אתה מסיר את כל הפאות, מגלח את הכל, זהו בגדר השחתה. כי כאשר אתה מניח בראש, בצדדים, אתה משייר פאות, הרי זה תפארת לעצמך. וכאשר אתה מסיר את התפארת, הרי שאתה עובר על איסור לא תקיף ופעת ראשכם. אם כן, גם באילן יש תפארת לאילן. יש עניין שישאר למעלה פירות, והפירות הללו יישארו לעניים, ובכך אתה מצווה. אומרת הגמרא, אומה זית וכרם מיוחדים של כיתתן כאחת. כלומר, הירושלמי כעת רוצה ללמוד את המקור לכך לחיוב פאה ליתר מיני הצמחים. ומה זית וכרם מיוחדים של לקיטתן כאחת? כלומר, בדרך כלל הם מתבשלים יחד ולוקטים, בוצרים אותם, תולשים אותם את הפירות יחד. ומכניסן לקיום הפירות, גם ענבים וגם זיתים יכולים להחזיק זמן רב, ולכן מכניסים אותם לאוצר, למרתף או לכל מקום אחר שהם יכולים להתקיים זמן רב. ובכל אופן חייבים בפאה, אם כן יש ללמוד אף כל דבר שלקיטתו כאחת. שם מיני צמחים שלוקטים את הכל יחד, בניגוד לתאנים שלוקטים אותם עד עד, כי כל תאנה יש לה את זמן הבשלות שלה. הרי שבשאר המינים הצמחים והאילנות, בדרך כלל רוב הפירות מגיעים לזמן ההבשלה יחד, אם כן אף כל דבר שלקיטתו כאחת, ומכניסו לקיום, כלומר שדרך אותם פירות וזרעים להישאר ולהישמר זמן רב, הרי שכל אלו חייבים בפאה. שואל הירושלמי, אם הזית וכרם מיוחדים, איך אתה רוצה ללמוד מזית וכרם לשאר מיני צמחים? הרי ייתכן לפרוך ולחלק. מה זית וכרם מיוחדים שהם חייבים בביקורים? יכול להיות שהם התחייבו בפאה וחייבים בפאה? אם כן, אולי נלמד מכאן שרק אף כל דבר שהוא חייב בביקורים חייב בפאה. ומכיוון שרק שבעת המינים חייבים בביקורים, ושם מיני זרעים וצמחים אינם חייבים בביקורים, הרי יש לחלק וללמוד ששאר מיני צמחים אינם חייבים בפאה. כי זה שראינו שזית וכרם חייבים בפאה, הם מתאפיינו בכך שהם שבעת המינים, אבל ייתכן שכל מה שאינו שבעת המינים, וממילא לא חייב בביקורים, ייתכן והוא לא חייב בפאה. עונה הירושלמי תלמוד לומר קצירך. המילה קצירך באה לדרוש, אפילו קציר אורז, אפילו קציר דוחן, כל אלו חייבים בפאה, למרות שהם לא חייבים בדין הביקורים, ולמרות שאין בהם חומות אחרות, הרי עצם זה שלקיטתן כאחת, מכניסן לקיום, ויתר הדברים שהירושלמי שהמשנה מביאה כקריטריונים לחיוב פאה, הרי יוצא שכל מה שונה לקריטריונים הללו כולל אותם צמחים חייבים בפאה. עדיין שואלת הגמרא, יאמר זית ועל יאמר כרם. מה פתאום? אולי נאמר שחיוב פאה מתקיים רק בזית ולא בכרם. ואנחנו נלמד את חיוב כרם ושם מיני צמחים בפאה, במה מצאנו מזית? למה התורה כתבה במפורש גם זית וגם כרם? למה התורה הייתה צריכה לדרוש בשני מקומות שזית וכרם חייבים בפאה, ולא הסתפקה בכך שנלמד מזית על כרם? עונה הירושלמי, מה כתוב פאה בזית לא היינו לומדים על כרם, מדוע? שאילו נאמר זית עם התורה הייתה מלמדת אותנו שיש חיוב פאה לגבי זית, ולא נאמר כרם והתורה לא הייתה מלמדת אותנו שגם כרם חייב בפאה, היה מקום לחלק ולומר שאי אפשר ללמוד כרם מזית. הייתי אומר זית חייב בפאה, מדוע? היות שהוא פטור מן הפרט, הרי שהוא חייב בפאה. ומה הוא פרט? אמרה התורה בויקרא י"ט פסוק י' ופרט כרמך לא תלקט. ומכאן יש ללמוד שכמו שיש לקט שכחה ופאה, הרי שיש שכחה למשל בתבועה, הרי שגם הפרט זה סוג של שכחה של תבועה, ולכן אסור לבעל הכרם ללקט את הענבים הבודדים הנושרים בשעת הבציר, אלא אותם הוא משאיר לעניים. אבל בזית ובשאר אילנות אין דין זה נוהג. הרי אם כן יש לבוא וללמוד, הייתי אומר זית שהוא פטור מן הפרט חייב בפאה, אבל כרם שהתורה החמירה עליו הוא חייב בפרט, אולי ייתכן שהוא לא יהיה חייב בפאה. הווי, לכן התורה הייתה צריכה לכתוב, צורך הוא שיהיה אומר כרם, לכן התורה כתבה במפורש שיש דין פאה גם בכרם, והיא לא הסתפקה לכתוב בזית ונלמד כרם מזית. שואלת הגמרא, אולי נאמר הפוך, או אילו נאמר כרם ולא נאמר זית, אם התורה הייתה כותבת חיוב פאה בכרם, והיינו רוצים ללמוד זית מכרם, גם את זה היינו יכולים לדחות ולומר, הייתי אומר כרם, היות שהוא חייב בפרט, לכן יהיה חייב בפאה, אבל זית שהתורה הקלה עליו והוא פטור מן הפרט, אולי התורה גם הקלה עליו עוד והוא פטור מן הפאה. הווי, מכאן יש להסיק וללמוד, צורך הוא התורה הייתה צריכה לדרוש דרשה מיוחדת לזית, ולדרוש דרשה מיוחדת וצורך הוא שיאמר בכרם, ולכן התורה נתנה לנו שתי דרשות. דרשה לזית ודרשה לכרם, ומשם אנחנו אמורים ללמוד לשאר מיני צמחים. אומרת הגמרא, יצא זית ולימד על כל האילנות שחייבים בפאה. כך אנחנו לומדים מזית ומכרם. יצא כרם ולימד על עצמו ועל כל האילנות שהוא חייב בפאה. וכשם שיצא זית ולימד על אילנות פאה, כך יצא קרם ולימד על כל האילנות פרץ של הירושלמי. אם אתה לומד מזית וקרם לכל האילנות שחייבים בפאה, למה שלא תלמד שכמו שיש דין פרט בקרם כפי שלמדנו דין פרט בקרם, הוא דומה ללקט ושיחה בתבועה, שאם בעל הבית נפלו לו כל מיני גגירים של ענבים, הרי שהוא לא אוסף אותם ומותיר אותם לעניים. אולי נאמר, כמו שאתה לומד שהתורה כתבה בזית פאה, ומזית אתה לומד לשאר אילנות ושם מיני צמחים, אולי גם נלמד שדין פרט שהתורה דרשה וכתבה אותו במפורש בקרם, אולי נלמד מקרם לשאר אילנות. מתרץ הירושלמי אומר רבי אבין, לא, דבר שהוא שווה לשניהם מלמד, רק דבר שהתורה כתבה גם בזית וגם בקרם, הרי שהוא אב טיפוס ובניין אב ללמד לשאר אילנות והצמחים, והיות והתורה כתבה דין פאה גם בזית וגם בקרם, הרי שאני יכול ללמוד שאר מיני צמחים ושאר מיני אילנות מזית וקרם יחד, אבל פרט שלא נאמר גם בזית וגם בקרם, אלא נאמר רק בקרם, ודבר שאינו שווה בשניהם אינו מלמד ליתר האילנות, לכן ממילא אנחנו לא יכולים לדרוש שיהיה דין פרט בשאר האילנות. על דעתי של רבי ישמעאל ניחא, כעת הירושלמי חוזר, אנחנו ראינו שהתורה הייתה צריכה לכתוב פאה גם בקרם וגם בזית, כי אם התורה לא הייתה כותבת היינו אומרים שקרם פטור מפאה מאחר שהוא חיה בפרט, ואז היינו אומרים מצד אחד התורה החמירה על קרם וחייבה אותו בפרט, מצד שני פטרה אותו מפאה, לכן לא היינו לומדים קרם מזית. אומר הירושלמי, כל הדרשה הזאת מובנת רק על פי שיטת רבי ישמעאל. על דעת של רבי ישמעאל ניחא, אני מבין למה התורה כתבה פאה בקרם, כמו שאתה אומר. דרבי ישמעאל דרש, על פי המידה הידועה באה כל דבר שהוא בכלל, ויצא לידון בדבר חדש, נעקר מן הכלל, ואין אתה רשאי להחזירו לכללו, אלא אם כן החזירו הכתוב בפירוש. באורם של דברים, שאם התורה לגבי דבר שנכלל בתורה עם דברים אחרים בכלל אחר, והתורה חידשה בו דין מיוחד שאינו נוהג ביתר הדברים, הרי שהוא יצא לגמרי מן הכלל, ואז אנחנו אומרים שוודאי גם שאר הדינים שבאותו הכלל אינם נוהגים באותו היוצא דופן, שכמו שהוא יצא מן הכלל לאותו דין חדש, הרי שהוא יצא מן הכלל ליתר הפרטים והדינים. אבל אם התורה במפורש החזירה אותו לכללו בפירוש, התורה באה ואמרה במפורש ששאר דיני הכלל נוהגים בו למרות שהוא יצא דופן לגבי אותו חידוש. אומר הירושלמי, והרי הוא בחידושו. כלומר, צורך הוא שיאמר פאה בקרם. על פי הכלל הזה יוצא ככה. הרי קרם יצא משאר כל אילנות, כי התורה חידשה בקרם דין פרט, והדבר הזה לא קיים בשאר אילנות. אם כן, כאשר אתה רוצה לומר לי שכמו שבזית יש דין של פאה, גם בקרם יהיה דין של פאה, זה לא נכון. כי מכיוון שהקרם הוא יוצא דופן, והוא יצא משאר אילנות לגבי הדין המחודש והייחודי של חיוב פאה, של חיוב פרט, סליחה, אם כן אתה לא יכול להחזיר את הקרם ליתר האילנות, ולומר שכמו שבכל האילנות יש פאה, גם בקרם יש פאה. כי עצם זה שהקרם יצא משאר האילנות לחידוש מיוחד, לחידוש דין פרט, הרי הדבר מלמד שהוא יצא לחלוטין. וכמו שיש דין של פרט שמייחד את הענבים, והוא מוציא אותו בזה מן הכלל מכל האילנות, הרי שאם יש פאה בדין זית ובשאר האילנות, לא יהיה לכרם דין של פאה. כי מכיוון שהכרם יצא לגבי פרט, הוא יצא לחלוטין, וכבר אין שום קשר בין אילנות לבין כרם, אלא אם כן התורה באה וכתבה דרשה מיוחדת, שמלמדת אותנו שכרם חייב בפאה. זה על פי שיטת רבי ישמעאל כיצד שהוא דורש. כי איך רבי ישמעאל דרש? נחזור סוף כל דבר שהוא בכלל ויצא לדון בדבר חדש. למשל, הכרם היה חלק מהכלל, חלק מכל האילנות. אבל הוא יצא לדון בדבר חדש בכך שהתחדש אצלו דין של פרט. בשאר אילנות אין פרט. הרי שבאופן כזה הוא נעקר מן הכלל. והרי הוא בחידושו. כלומר, הכרם יש לו דין מחודש. מכיוון שהפרט הוציא אותו מן הכלל, שיש דין פרט רק אצלו ולא אצל כל האילנות, הרי שגם אם כל האילנות מחר יהיה להם פאה, לכרם לא יהיה פאה, כי הוא יצא לחלוטין מהכלל, אלא אם כן באה התורה ודרשה במיוחד שהכרם חייב בפאה. אבל על דת הדי רבנים, לפי שיטת חכמים שדרשו באופן שונה, דינו נמון שהם דרשו כל דבר שהיה בכלל, כמו למשל כרם שהיה בכלל כל האילנות, ויצא לדון בדבר חדש, התורה חידשה בו דין של פרט, הרי הוא בכללו והרי הוא בחידושו. כלומר, זה שהתורה הפיינה וחידשה אצלו והוציאה אותו מן הכלל. לגבי חיוב פרט, לא מוציא אותו מהכלל. ועדיין הוא חלק מכולם, רק שיש לו דין ייחודי שהוא חייב בפרט. ממילא יוצא שעם כל האלנות חייבים בפאה, אף הוא חייב בפאה, כי זה שיתייחד אצלו והתחדש אצלו דין של פרט, זה לא הוציא אותו מהכלל. יש לו גם פרט, ויש לו גם פאה. אם כן, נשאלת השאלה, למה התורה הייתה צריכה לכתוב דרשה מיוחדת על כרם? לאיזה דבר נאמר פאה בכרם? הרי ממילא הייתי יודע שכרם חייב בפאה, על פי סגנון דרשת חזל את המידה כל דבר שהיה בכלל. מתרץ הירושלמי מרבי אבין, אילו לא יצא אל הכרם, יאותה וימקשה. הקושיה שלך הייתה טובה, אם רק כרם היה יוצא מן הכלל. שהרי לפי חכמים, למרות שהוא יצא מן הכלל, הוא עדיין נשאר כחלק מהכלל. אבל עכשיו שיצא כרם וזית, שאלמלא התורה ריבתה כרם וזית לחיוב פאה, לא היינו יודעים חיוב פאה בשאר אילנות. יוצא שכאשר התורה כתבה חיוב פאה בזית כדי ללמד על שאר כל אילנות. אם כן, מובן למה הוא צריכה התורה לכתוב חיוב פאה נוסף בכרם, שהרי אי אפשר ללמוד כרם מזית. אילו נאמר זית ולא נאמר כרם, הייתי אומר זית שהוא פטור מן הפרט חייב בפאה, כרם שהוא חייב בפרט ייפטר מן הפאה. נבהיר את הדברים ביתר הרחבה. הרי התורה לא כתבה שכל האילנות חייבים בפאה. אם התורה הייתה כותבת שכל האילנות חייבים בפאה, אז אם כן, הדין הזה היה חל גם על כרם, ואז לא היה שאלה. אני יודע שכרם חייב בפאה, למרות שהוא חייב בפרט. כי לפי חכמים, למרות שהכרם מתחדש, והוא יוצא מן הכלל לגבי חיוב פרט, אבל הוא לא יצא מן הכלל ליתר החידושים. אבל זה לא נכון לומר, כי התורה לא כתבה בשאר אילנות פאה. איפה התורה כתבה פאה? רק לגבי דבר אחד, לגבי זית. וכאשר אני רוצה ללמוד מזית על כרם, אני לא יכול. למה? כי יש לי פרחה. כי ייתכן שכל הסיבה שזית חייב בפאה, כי הוא פטור מן הפרט. מה שאין כן ענבים שחייבים בפרט, ייתכן והם פטורים מפאה. לכן באה התורה וכתבה דרשה ייחודית לכרם. כי כרם הוא לא חלק מכל האילנות, ולכן הוא חייב בפאה. כי בכל האילנות לא נכתב פאה. דין פאה נכתב רק בזית, ומזית לכרם מי אפשר ללמוד? לכן התורה הייתה צריכה דרשה ייחודית לגבי כרם, שלמות שהוא חייב בפרט, הוא חייב גם בפאה. ממשיכה הגמרא ודנה, כמדתם על גבי קציר. אנחנו יודעים שיש כל מיני תנאים שהתורה אפשרה והקנתה לפועל זכות לאכול שעה שהוא עוסק עם פירות של בעל הבית. אומרת הגמרא, כמדתם על גבי קציר. כמו שאנחנו אומרים שלגבי מצוות פאה, יש כמה קריטריונים לחיוב פאה, הדבר של לקיטתו כאחת, ומתקיימים בו כל התנאים שהביא המשנה, רק אז חייב בפאה, ואמור אף בפועל כן. נאמר כך גם לגבי פועל, כלומר שהפועל רשאי לאכול מפירות בעל הבית בשעת עבודתו, רק בפירות שמתקיימים בהם כל הקריטריונים שמתקיימים בפאה. כלומר, ירושלמי כאן שואל, למה שלא נקביל את מצוות דין פאה למצוות דין פועל שהתורה הקנתה לו זכות לאכול בכרם? עונה ירושלמי, יש לחלק בין שתי הסוגיות. המרבי יונה שני, הדין הוא שונה. אצל פועל שהתורה זיקתה לו זכות אכילת פירות בשעת עבודתו אצל בעל הבית. דכתיב, אמרה התורה בדברים כף ג' פסוק ו', כי תבוא בקמת רעיך וכתבת מלילות בידיך. משמע, אפילו מדבר שאינו לקיום, משמע שהתורה נתנה אפשרות לפועל לאכול אפילו מלילות, כל דבר. כלומר, בניגוד לתנאים ולקריטריונים שהביא המשנה לגבי חיוב פאה, הזכות של פועל לאכול מפירות בעל הבית בשעת עבודתו היא אינה מוגבלת לקריטריונים שמחייבים בפאה. ממשיך הירושלמי ומבאר, למדנו במשנה שהתמרים חייבים בפאה. תני, רבי יוסי ברבי יהודה אומר, רוטבי תמרים, אלו הם מין תמרים שלעולם אינם מתבשלים, הרי שהם פטורים מן הפאה ואינם חייבים בפאה, כפי שאמרה המשנה. מדוע? מדוע המין הזה של התמרים, רוטבי תמרים, פטור מן הפאה? לפי שאין הראשון שבהן ממתין לאחרון. כלומר, אין בהם זמן של הבשלה, זמן אחד לכל הפירות, אלא כל פרי יש לו זמן בשלות שהוא אחר, כמו תרנים, ולכן הוא פטור מן הפאה. אומרת הגמרא, יאות, מסתבר לומר כן. אמר רבי יוסי ברבי יהודה, מסתבר טעמו. אבל מה תעמד הרבנן, מדוע חכמים חולקים וסבורים שהמין הזה של התמרים, רוטבי תמרים, חייבים בפאה? מתרץ ירושלמי, אמר רבי זעירא, מפני שכולם מטילים צהור בבת אחת. כלומר, אמנם הם לא מבשילים ביחד לגמרי, אבל כל התמרים מגיעים לשלב של תחילת ההבשלה, שזה נקרא הטלת צהור, כי כך היה מנהגם, שהיו כאשר התמרים היו מתבשלים, הרי הם תופחים ונוצרים בהם סדקים בדומה לסעור שהחמיץ, וכאשר התמרים מגיעים לשלב זה הם מוגדרים כאוכל, או אז הם מתחייבים במעשר. אם כן, הזמן הזה של ההבשלה בדרך כלל קורה ביחד לכל התמרים, לכן לדעת חכמים הם כן חייבים בפאה, כי זה נקרא לכיתתם כאחד, למרות שאנחנו לוקטים אותם בזמן יותר מאוחר, והשלב הבא של ההבשלה, כל תמר יש לו את הזמן שלו. רבי יצחק בן חקולה ורבי יהושע בן אבי, תרוויון שניהם אמרו, הצמח הקולקס, הרי דינו כירק לגבי מעשרות, ולכן שנת המעשר שלו מתחילה באחד בתשרי כמו ירקות, ולא בט"ו בשבט, כמו פירות האילן. וכנה לגבי השביעית שהספיחים שלו שגדו בשביעית, אסורים כמו כל ספיחי ירק. ולגבי פאה, כלומר, אין כאן חיוב פאה כמו רוב מיני הירקות, והסיבה שרוב מיני הירקות אינם מתחייבים בפאה, מפני שאינם מתקיימים זמן רב וליד הרבה מרכיבים, אמנם היום על ידי המקרים הם מחזיקים מעמד, אבל בתנאים של אז בוודאי הם היו מרכיבים מאוד מהר. וכנה לכליים, אסור לזרוע אותו עם זירי תבואה או גפן כמו שאר הירקות. ולגבי נדרים, אדם שנודר מן הירק, צריך, יש מקום לדון, האם הצמח הזה מוגדר כירק או שהוא לא מוגדר כירק. אומרת המשנה הלכה היא, לעולם הוא נותן משום פאה ופטור מן המעשרות עד שימרח. המשנה מלמדת אותנו שיש מצווה לכתחילה להניח לעניים פאה מן הקמה, מהתבואה עומדת בשדה קודם הקצירה. אבל מכל מקום אם הוא עבר ולא הניח מהתבואה המחוברת לקרקע, הרי הוא חייב להפריש בכל זמן כדי לתת לעניים. אם כן דנה כעת המשנה, לגבי חיוב מעשר מן הפאה שניתנה מן התבואה הקצורה, האם באופן כזה היא חייבת או פטורה מן המעשרות? כי הרי כל מה שמקיימים מצד פאה, הרי בוודאי שהפאה פטורה מן המעשרות. לכן אומרת המשנה, לעולם, גם אם הוא כבר קצר את התבואה, וכעת הוא נותן ומפריש לו עניים משום פאה, הוא פטור מן המעשרות, כי יש כאן דין של פאה גם בשלבים מתקדמים ומאוחרים יותר. עד שימרח. ברגע שהוא עושה את המירוח, הרי שכבר כל התבואה התחייבה בתרומת המעשרות. ונותן אומרת המשנה תבואה לעניים משום הפקר, ומה שנתן משום הפקר פטור מן המעשרות עד שימרח, כי מרגע המירוח יש חיוב הפרשת תרומות ומעשרות. לפני המירוח, לפני הגמר מלאכה, הוא עדיין לא חייב בהפרשת תרומות ומעשרות. דין נוסף מביאה המשנה קודם המירוח, לפני הגמר מלאכה, הוא מאכיל לבהמה לחיה ולעופות, הוא פטור באופן כזה מן המעשר עד שימרח, כלומר לפני המירוח הוא יכול להאכיל לבהמה לחיה ולעופות כאוות נפשו ללא מעשר, ונוטל מן הגורן וזורע הוא פטור מן המעשרות עד שימרח, כלומר הוא יכול להשתמש בגרעיני התבואה קודם המרוח ולזרוע אותם למרות שהוא לא ייסר, דבר רבי עקיבא. דין נוסף מביאה משנה כהן ולוי שלקחו את הגורן, קנו ביחד תבואה מן הגורן, הרי שהמעשרות שיש להפריש שלהן עד שימרחו, אבל ברגע שהם מרחו כבר התבואה חייבת בתרומות ומעשרות. ואם הם קנו את התבואה לאחר המרוח, הרי שהם צריכים לתת תרומות ומעשרות לכהנים ולוויים אחרים. שהרי מן התורה, פירות שגדלו ברשות כהנים ולוויים, הרי הפירות הללו חייבים בהפרשת תרומות ומעשרות. אבל הם לא צריכים לתת לכהנים ולוויים אחרים, אלא הם יכולים לזכות לעצמם בפירות הללו. והמשנה מלמדת שאם כהן ולוי קנו פירות שלא נתאסרו, הרי שמדרבנן הם חייבים לתת לכהנים ולוויים אחרים ולא יכולים לעכב לעצמם. דין נוסף מביאה המשנה, המקדיש את תבואתו ופודה, הרי שבאופן כזה הוא חייב במעשרות עד שימרח הגזבר. כלומר, אם התבואה הייתה הקטש בשעת המרוח, הרי שהוא פטור בתרומות ומעשרות, כי בזמן המרוח אז התבואה מתחייבת בתרומות ומעשרות, ואו אז זה לא היה שייך לו, זה היה שייך לגזבר, להקדש. ולכן באופן כזה הוא יהיה פטור בתרומות ומעשרות. עד כאן ראינו את המשנה מביאה ירושלמי, לעולם הוא נותן משום פאה ופטור מן המעשרות, רבי יוסי בשם רבי יעקב בר זבדי, אומר בשם רבי אבהו. כך גם אמר רבי נחמיה בר מרוקווה, נומתי באש שאומרים בשם רבי יוחנן. הפריש ביקורים מקרים המורח. קרי ממורח זה הכוונה קרי, שכבר היה בו מרוח ולכן הוא התחייב בתרומות ומעשרות. הפריש ביקורים מקרי ממורח, פטור מתרומה גדולה. מדוע? כי הביקורים עצמם פטורים מתרומות ומעשרות. למרות שכאשר הוא מריח את כל התבואה, כל התבואה התחייבה בתרומות ומעשרות, אבל מה שהוא מגדיר כעת לביקורים, הביקורים עצמם עליהם הוא לא חייב להפריש תרומות ומעשרות. כל התרומות ומעשרות הוא חייב להפריש רק על היתר, אבל מה שהוא הוציא וקרא לזה שם של ביקורים, הרי שמהביקורים הוא לא חייב להפריש. אמר רבי חגי קומה לפני רבי יוסי מתניתה, הברייתא אמר כן, לעולם הוא נותן משום פאה, הוא פטור מן המעשר עד שימרח. אנחנו רואים שגם הברייתא הסכימה עם זה, משמע האם מירח חייב? כלומר אם הוא עשה כבר מרוח, הרי שהמרוח מחייב את כל התבועה בהפרשת תרומות ומעשות. מה שאין כן בביקורים, אבל אם הוא הגדיר שם של ביקורים, הרי שהביקורים עצמם פטורים מהפרשת תרומות ומעשות. אומר הירושלמי, ולימה, בא רבי יוסי ודוחה את הראיה ואומר, אולי הברייתא לא התכוונה לומר שביקורים פטורים מן המעשר, ואז יש לך ראיה לדבריך. לא. יכול להיות שלגבי חיוב מעשות מן התבועה שכבר הופרשה לפאה, תלוי הדבר אם הוא יפריש את הפאה לפני או אחרי המרוח. אבל לגבי ביקורים יכול להיות שהוא יהיה חייב להפריש מן הפאה, אף על פי שלא מרח. יכול להיות שלמרות שהוא יפריש בשעה שעדיין לא מרח, הוא יהיה חייב בביקורים, ולכן אין מכאן ראיה. אומר הירושלמי וידע המרדה, מה המקור לכך שביקורים פטורים מתרומות ומעשות, גם אם הוא יפריש אותם לאחר המרוח? עונה הירושלמי, זה המשנה בתרומות ג' משנה ז', אומרת שם המשנה, ולמה נקראו שמן ביקורים? למה התורה קוראת לזה ביקורים? התשובה שהן ביקורים לכל, כי הם קודמים, ביקורים מלשון בחורה, מלשון דבר שהוא קודם לכל הדברים האחרים. היות שלפני התרומה הגדולה עוד קודם כל מפרישים ביקורים, וכל הקודם את חברו, חברו מתחייב בו, אבל הוא לא מתחייב בחברו. יוצא שבא המשנה ומלמדת אותנו, שאם ביקורים קודמים לכל שאר המתנות, תרומה גדולה, מעשר ראשון, תרומת מעשר, מעשר שני ומעשר אני יש להוכיח מכאן, שהמפריש ביקורים אפילו לאחר המרוח, הוא לא חייב להפריש מהביקורים תרומות ומעשרות. מדוע? כי כל הקודם את חברו והביקורים קדמו את כולם, הרי שהוא לא מתחייב בחיובים המאוחרים יותר שאמורים להיות. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף היומי הירושלמי. נשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
הדף היומי הירושלמי עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד.